היינו בעיצומו של עימות, נכון? בין מרדכי לאסתר, בין אסתר לבין מרדכי. אני אחזור עליו בקצרה. בתחילת פרק ד' אנחנו רואים הבחנה מעניינת. מרדכי יוצא ברחובות העיר, ומיד לאחר מכן, בכל מדינה ומדינה קורה דבר דומה. אבל יש פער מובנה, מעניין, בין שני האירועים. שימו לב בפסוק ג' ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע, אבל גדול ליהודים, אבל זה דבר פנימי, צום זה התנהגות, ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. שק ואפר הם בשורה התחתונה, הם הדבר האחרון. דיברנו על זה, על הפער ביניהם? אז אני חוזר ב... ואילו אצל מרדכי, זה סיפור אחר. כן, הוא קורע את בגדיו, קודם כל לובש שק ואפר. יש פה ממש משהו מחושב, תוכנית עבודה. יוצא בתוך העיר, זועק זעקה גדולה ומרה. כן, אין פה בכי. יש פה זעקה, אבל זעקה זה הנקודה האחרונה. וראינו עוד רגע את התגובה של אסתר, ותתחלחה למלכה, ותשלח בגדים להלביש, איזה עימות חזיתי בעצם שמתרחש ביניהם. והשאלה שאני הצבתי בפעם הקודמת, למה אתה לא ניגש ומדבר איתה? כל כך מתבקש. יש בעיה, קרה, גזרה ליהודים, הסתבכנו, יש לך... אותה עוד רגע הוא באמת כן ידבר על זה, אבל הצורה שבה הוא עושה, קודם כל עושה איזושהי פעולה שברור כמה היא מקפיצה אותה. והדבר השני זה העובדה שהם לא מדברים. והיא שולחת את התח עם סדרה של פקודות מאוד מאוד חזקות אליו. התח יוצא ומרדכי אומר, סליחה, את אומרת ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה? סליחה, כן, הוא שולח אותו לצוות עליה, לבוא אל המלך להתחנן לו, לבקש מלפניו על עמה. ובעצם מנסה להעמיד אותה במקומה. כן, התח בא, אומר את דברי מרדכי, ואסתר, אם כן, מגיבה, ואני חושב שהגענו לכאן. ויבוא התח ויגד לאסתר את דברי מרדכי. ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא אחת דתו להמית. לבד אשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה ועל נילו נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. שימו לב, יש פה ריכוך. בניגוד לו, בניגוד לתאוב, ותצווהו על מרדכי, מאיזה עמדה של עליונות, פה ותצווהו אל מרדכי. טוב, קצת יותר רך. אבל גם התוכן, מה בעצם היא אומרת? היא מספרת, אני במצוקה, היא מספרת בעצם את המציאות שהיא נתונה, ואומרת, כן, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה שלא נקרא, הוא עומד למות, ואני לא נקראתי, עוד מעט נדבר על העמדה, על המצב שלה, אבל בכל אופן לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום ויש פה סכנת נפשות גדולה. הפסוק הזה הוא מצטרף בעצם מזווית נוספת למשהו לא מוכר. אם אנחנו כולנו זוכרים את המילים היפות של ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי. אנחנו כולנו זוכרים את המשתאות ואת מסעת כיד המלך והנחה למדינות עשה ותיאורים רבים איך המלך בעננים. והנה פתאום היא מדברת על עצמה בתור מה? בתור כל איש ואישה. כולם יודעים שאי אפשר לבוא אל המלך. סליחה, את לא המלכה? מה, אין לך עמדה שונה משל אחרים? אין לך שום פריבילגיה? מה, גם את, אם תבואי אליו בלי להודיע מראש, אז אחת דתך להמית, אלא אם כן יושית. הניסוח אלא אם כן יושית אומר בעצם, המלך יכול, יש לו את היכולת באמת לחנון מישהו, יכולה להיות חנינה, אבל נקודת המוצא מתים. וגם אני בפנים. דיברנו על החלק הזה? אז זה עוד, פה הגענו. אז אם כן, שימו לב, אני אנסח את זה מכיוון אחר, מדוע אסתר לא נקראת אל המלך זה 30 יום? אסתר, מה קרה? ואם כך, אנחנו הולכים שלושה צעדים אחורה, ואומרים, וואו, יש פה תיאורים חדשים, לא מוכרים בעליל, ובעצם הם לא מוכרים בעליל בשתי חזיתות. החזית האחת, אנחנו שואלים, מה בין אסתר לבין מרדכי? אני מזכיר לכולם, פעם אחרונה שאנחנו תיארנו את מערכת היחסים ביניהם, הדבר הזה היה בפרק ב', בפסוק ח', אין אסתר מגדת מולדתה ואת אמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. אמרנו, כאשר זה בהתאם לציוויו של מרדכי. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו. זאת אומרת, היא עושה את מאמרו, היא עושה את מצוותו, היא יחד איתו. כאשר הייתה באומנה, התיאור הוא תיאור של אידיליה, איזה מקום. כאשר הייתה באומנה, כמו בימים הטובים, אומנם היא מלכה, אומנם היא במקום אחר לגמרי, אבל כאשר הייתה באומנה איתו, זו נקודת הציון האחרונה שהייתה לנו בינו לבינה. והנה פתאום, וואו, ותתחלחל המלכה מאוד. ותשלח להלביש בגדים אותו, ותצווהו לדעת מה זה, ותצווהו על מרדכי. אחרי זה עוד פעם ותצווהו אל מרדכי, אבל אנחנו שואלים, מה קורה פה? כאילו, משהו חדש, שונה לגמרי, מתרחש בין מרדכי לבינה. זה מקום אחד. ואנחנו רואים שהסיפור הוא לא רק אסתר מולו, אלא גם אסתר מול המלך. שלום. אסתר מול המלך פתאום נמצאת בעמדה אחרת לגמרי. ואנחנו שואלים, אסתר, מה קורה פה? מה קרה? מה עבר בעת הזאת? אגב, התיאור הזה של המלך הוא לא רק יחסו של המלך אליה, זה גם מה קורה למלך. זה לא מוכר לנו לפני כן. אני מזכיר לכולם איך המלך היה בשדה בימים בערותו את עושר כבוד מלכותו. כולם באים לחצר גינת ביתן המלך. והוא מראה לכולם את אוצרותיו. ולפתע, כל איש ואישה, בכל הממלכה יודעים, כולם שווים בידיעה הזאת, שכל מי שיבוא ולא הוזמן אחד התולמית. מה קרה לך? רואים שהמלך מסתגר, רואים שהמלך נמצא. הוא כבר לא בשדה, הוא במקום אחר לגמרי. והשאלה, זה לא רק יחסה אל המלך, אלא מה קורה למלך? מה? בקטן וטרש זה כבר סיפור ישן, ואחריו מינו את המן, ואחריו, טוב, גם בקטן וטרש פתרו לו את הבעיה הזאת, והוא מינה את המן, לא ברור, זאת אומרת, אין שום ציון באמצע. אנחנו רואים את המן מדבר איתו, פותרים את הבעיה של היהודים. יש פה פתאום משהו גם רחוק, הוא לא סמוך לסיפור של בקטן וטרש. בקטן וטרש יש לו פתרונות אחרים, והם היו פתרונות. זאת אומרת, אסתר ומרדכי טיפלו, אמנם לא תומלגו כמו שראוי, ומיד אחרי זה מונה המן, ויש איזה סוג של פתרון, פתאום פה זה כאוס. אבל באמת, אני חוזר לסיפור הזה בהקשר לסיפור של אסתר כרגע, ופחות מדבר על אחשוורוש, שגם זה נושא פה. טוב, אז איך אנחנו ניגשים לשאלה כזאת? אז קודם כל, אני רוצה להגיד עיקרון שאני חושב שהוא נכון בכל פסוק במקרא, ובכל פרשייה במקרא, ואולי הוא מייחד את שפת הנבואה ורוח הקודש משפה אחרת, שהמקרא לעולם מבאר את עצמו. זאת אומרת, הנה יש לנו פה איזה פלא, בשתי חזיתות משהו השתנה לגמרי, ואתה שואל, רגע, מה הפשר הדבר? ואז מי אמר שיש תשובה? כאילו, או מי, מאיפה ההנחה שהמקרא אמור לענות לי על השאלות האלה? והתשובה זה שבאמת, כמו שאמרתי, מה שמייחד את המקרא, זה העובדה שהוא לעולם יתאר התנהגות או מציאות וגם יסביר אותה. או יותר מאשר גם יסביר אותה, אלא כן, המקרא מחויב לתאר פעולה ולתאר את הלך הנפש, את המחשבה, את מערכת המושגים שמובילה אליה. הוא כותב מצווה, אז הוא גם יסביר את ההיגיון הפנימי והמוסרי והרוחני והערכי שלה. אני חושב שזה ייחודה, בניגוד להרבה כתיבות אחרות, שמה שמסבירות, מסבירות, ומה שלא, לא. המקרא, הוא מתאר את המציאות גם ברבדי הפנימים, גם במה שמתרחש אחרי הקלעים, וזו שאלה שאנחנו מפנים למקרא ואומרים, רגע, אז מה קרה פה? אז בואו נלך לאירועים, נלך לנקודת הציון האחרונה, ונראה מה קרה בעקבותיה. אז באמת, בקטן ותרש הוא נקודה, אבל בואו נחזור. כן, פסוק חף בפרק ב', כמו שראינו, פה הייתה אידיליה. אז אם כן, פה הייתה אידיליה, ואנחנו נמצאים בפרק ד' וכבר קוראים למלכה, הפעם היחידה במגילה שהיא רואה את עצמה כמלכה, לא כאסתר. והפקודות שהיא נותנת, ותתחלחל, הניקור, הריחוק הגדול ממרדכי, ואנחנו מבינים שהתשובה נמצאת בתווך. זאת אומרת, ראינו את המצב, ועכשיו אנחנו אומרים, טוב, הנה, עכשיו המקרא מתאר פה שרשרת של התרחשויות, ובעקבותן קורה משהו חדש, אז בואו בעצם נראה. טוב, אז מיד אחרי התיאור ההוא, אנחנו רואים את ניסיון ההתנגשות. ניסיון ההתנגשות הוא בעצם נקודת מפנה. הנורא מכל בעצם כמעט קרה למלך, והתשובה של המלך הייתה המן. תפרו לאיש חליפה, הוא הופקד על ביטחונו, הוא האיש החזק שעושה בעצם כאילו את מה שעשה מרדכי. מרדכי יושב בשער המלך, הוא מדווח על בקטן ותרש. טוב, אז המן יתהלך בחצר המלך, בשער המלך, סליחה, והוא בעצם יהיה האיש החזק, כולם משתחווים. ודיברנו כבר על הדבר הזה, לא רק חוזק, אלא גם תלות במלך שתיצור את הדיווחים. כן, תחזיק אותו קצר, ובעצם המן אמור לדווח. אלא מה? שימו לב, עד כאן הכל בסדר. אבל אנחנו יודעים מה עשה מרדכי היושב בשער המלך. הסיפור של המן בעצם יצר לנו מציאות חדשה לגמרי בארמון. והמציאות היא של מרדכי שנכנס למאבק חזיתי בהמן. עכשיו בואו בבקשה וניכנס רגע לעולם של אסתר וננסה לחשוב מה עובר על אסתר כאשר מרדכי יושב בשער המלך. הוא מנהל מלחמות נגד מי? נגד? בעלה. נכון? זאת אומרת, אם אני אשאל, מרדכי, מה אתה עושה בשער המלך? למה אתה נמצא שם? אז אנחנו ראינו. ובהיקבץ בתולות שנית, הוא מרדכי יושב בשער המלך. הישיבה שלו בשער המלך הייתה תגובה לדאגה שלו לאסתר. אז אם כן, הוא בא לשער המלך, הוא יושב שם, הוא דואג לאסתר, והנה, אופ, הוא מתחיל לנהל מלחמות, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מרדכי עושה את התנועה הזאת, אמרנו, מעין האמירה של יהודי לא משתחווה, כי הגיד להם אשר הוא יהודי ולכן הוא לא משתחווה, ובעצם מתחילה שם מלחמה. עכשיו אנחנו רואים יום יום, איננו יודעים כמה, אבל הביטוי יום יום מתאר תקופה. תקופה שהמן מבליג כי הוא לא רוצה להסתבר. אנחנו רואים שוואי כי אומרם אליו יום יום ולא שמע עליהם. או מדוע אתה עובר על מצוות המלך ואין תשובה. ובמילים אחרות מרדכי, שישב במקום ההוא כדי לתמוך באסתר, מה הוא עושה שם? מנהל מלחמות. במי? בארמון ובבעלה. שימו לב, אם עד היום מרדכי נתן לה סוד גדול, שהיא צורבת אותו בליבה והיא יהודייה, לא הגידה אסתר את המוות מולדתה כאשר ציווה עליה מרדכי, ובמילים אחרות יש לה סוד צרוב, סוד הזהות שזר לא יקרב אליו. והוא יצר לה איזה מציאות של פנים שהיא חולקת אותה עם מרדכי, הוא יודע את יהדותה ואחרים לא, וביחס לאחרים היא המלכה. אבל יש לה עולם שלם, שהוא עולם הזהות שלה, שהוא סוד וזר לא יקרב, זר לא נוגע בו, זר לא מתאמה. כמו חותם, כמו פח השמן שנשאר בתארתו, וכל מה שנוגעים זה לא במקום הזה. אז זו הייתה נקודת המוצא. אבל הנה, המקום הפנימי הזה, הוא בעצם כרגע כבר לא יכול להישאר במקום הישן שלו, מכיוון שיש קונפליקט בלתי ניתן לגישור בין המקום שלה כיהודיה לבין המקום שלה כמלכה. כי שני העולמות האלה עכשיו רבים, והיא צריכה לשאול את עצמה, רגע, אני בצד הזה או בצד הזה? כי הוא עובר על מצוות המלך בעלה. אז זו נקודה ראשונה, ובעצם המקום הזה שהיא צריכה להכריע לאן אני שייך. במקום חדש.
אף פעם לא זרו את השם בינה
לבין מרדכי? מה?
אף פעם לא זרו את השם בין אסתר למרדכי?
אף אחד לא ניסה לגשר?
אף פעם לא הצליחו לקשר משפחתית, הם מדברים, משוחים, משוחים.
תראו, בשלב ההוא אנחנו רואים שהם מדברים.
למה אמרו לה שמרדכי לא בסתר? כי ידעו שזה אמור.
נכון, נכון. ידעו שהם קרובים, והעובדה הזאת היא באמת מניחה פה עובדה נוספת על השולחן. אני מזכיר, תקופה ארוכה לא שמע עליהם. והם שואלים, מדוע אתה עובר על מצוות המלך? והוא לא עונה. עכשיו אנחנו מבינים שמה? שאם הוא עונה, אז מה הוא עושה בעצם? לא הגידה אסתר מה הוא מולדתה. זו עובדה אחת. עובדה שנייה, ברגע שהוא לובש שק ואפר, כולם, גם הנערות, וגם הסריסים באים ואומרים, מרדכי, תראי איך הוא מתנהג. רגע, למה אתם, מאיכן לכם, מה הקשר בינה לבין מרדכי? אז התשובה הוא, בכל יום ויום, מרדכי היה מתהלך, כשהיא הייתה 12 חודשים הראשונים בחצר, יחד עם אנשים, בבית אנשים. זה מקום אחד. עכשיו הוא יושב בשער המלך, ויש חבירה ביניהם בסיפור של בקטן ותרש, ואנחנו מבינים שכן, יש קשר חי ביניהם. יש קשר חי ביניהם, עכשיו אנחנו רואים שכבר אין קשר חי ביניהם, אבל בתווך בעצם, ופה אני רוצה להצביע לנקודה אולי המשמעותית כל כך, והיא העובדה שעוד פעם ועוד פעם הוא ממען לשתף פעולה, עד שבסוף כי יגיד להם אשר הוא יהודי, ובמילים האלה, אני יהודי, מה הוא עשה על הסוד שלה? הוא גילה את הסוד שלה. זאת אומרת, אם עד עכשיו היה לה איזה מקום מוגן שאף אחד לא מדבר עליו, אף אחד לא חושב עליו, אז אני לא אומר שמחר בבוקר הוא הופך להיות נושא היום, כי אחרי הכל את המלך לא לגמרי מעניין את השאלה מה זהותה, זה לא הייתה הנקודה. יחד עם זאת, היא עכשיו חשופה לגמרי. המקום הפנימי הזה שהיה מקור כוח, הוא כבר לא מקור כוח, הוא מקור ביזיון. ותתחלחה למלכה, איך הדבר, ועוד מעט נראה את הסיפור של החלחלה הזאת. מה?
איך אפשר להגיד דבר כזה, שגם שהם לא ידעו שהוא יהודי, ככה הוא מזדהה, איש יהודי, וגם כי...
איש יהודי היה בשושן הבירה, זה לא דווקא זיהוי כלפי חוץ, זה עמדה פנימית, איש יהודי. גם אסתר כשנכנסת פנימה, ובהגיע תור, אסתר בת אביחיל, דוד מרדכי, זו עמדה פנימית. אני אסתר בת אביחיל, בשונה מהנערות אחרות שנכנסות וחושבות על ה-12 חודשים בשמן הזה ובשמן האחר, הוא נכנס או היא נכנסת עם עמדה פנימית. עמדה פנימית איננה בהכרח עמדה שמכירים בה בחוץ. זה מה צרוב בפנים, איזה תודעה בעצם היא הולכת יחד איתה. מה? בוא, אני אשאל אותך שאלה בחזרה. לא הגידה אסתר, איך אתה מבין, לא הגידה אסתר אמר ומולדתה, נכון? זאת אומרת, אז אנחנו מבינים שהזהות שלה לא ידועה. זאת אומרת, לפחות...
אולי, כאילו, אני בא מהבית שלו, כאילו, לקחו אותה מהבית שלו, לא ידעו שהיא גדלה אצלו.
נכון. נכון, אז אני אומר, פעמיים המקרא כותב, אין אסתר מגדת אמה ומולדתה, כי מרדכי ציווה אליה אשר לא תגיד, או פעם נוספת, לא הגידה אסתר אמה ומולדתה, כאשר ציווה אליה מרדכי, והעובדה הזאת אי אפשר לברוח ממנה.
לא, היא לא הגידה, היא אמרה, כאילו, שהיא מולדת, הוא לא אבא שלה, זה שהוא לא אבא שלה, זה לא יודעת. אני לא
אומר העם שלו. מה העם שלך לא אומר? מה העם שלו יהודי? יודעים את העם שלו, לא יודעים את העם שלו. תראה. זה לא סותר את העובדה שיש בינו קרבה משפחתית.
תראה,
אז מאיפה שלא נסתכל, יש פה שאלה. מרדכי במשך זמן רב לא קורע ולא משתחווה. מדוע אתה עובר על מצוות המלך? ובסוף הוא אומר, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. עכשיו, אגב, הביטוי לא יגיד להם, כי אני יהודי. נכון? איך הלשון שם? כי יגיד להם אשר הוא יהודי. ובמילים אחרות, אני יהודי, זה מה שהוא אומר.
אבל אמרנו בשביל שהסיבה שהוא לא קורא כי יהודי גאה לא קורא, לא?
נכון, אבל לפני כן, לא. לא, אבל אני מראה בפנים... מדוע אתה עובר על מצוות המלך, וכן, ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי, לא כי הגיד להם לכן אני, עכשיו, זה ברור שזה מכיל, כי הגיד להם אשר הוא יהודי, זה בסופו של דבר הוא אמר אני יהודי, זה מה שכתוב פה. טוב, אבל מה זה קשור? בסדר, אז יהודי לא משתחווה, זה תוספת שלנו, אבל זה לא מה שכתוב. אז קודם כל, מבחינת המקרא, הגיד להם אשר הוא יהודי, זה אחרי הסיפור. זה התיאור פה. לא מתואר שהוא מסביר למה הוא לא השתחווה, אלא אני יהודי. זו תגלית חדשה. והיא לא הגידה. ומה שאני רוצה לומר, אתה רוצה לטשטש את הקרבה שביניהם. אין לי סיבה דווקא להרער על החוליה הזאת. מרדכי מלווה אותה. היה מתהלך, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר אנשים לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. והפשטות הזאת, וגם הישיבה בשער המלך כליווי שלה, והצירוף של שניהם בבקתן ותרש, וגם, וממילא אין לי שום סיבה להגיד שהחוליה הרפה הזה, שיודעים שהם קשורים אחד לשני, אולי משפחה, אבל חושבים, הוא יהודי והיא מה? זה אפילו קשה, לא נשמע סביר, לחשוב שהקרבה האינטימית המיוחדת הזאת ביניהם, כל אחד שייך לעם אחר, למה לחשוב דבר כזה? אבל כאמור, הנקודה המרכזית זה שרואים שלא יודעים שהוא יהודי. אני חוזר ברשותכם אלינו. אז אם כן, אני חוזר, מה?
אחר כך, המלך לא יודע שיהודי הכירו. שאומר לו, כי נגזר מעלים ימי, שאתה לא יודע
חכה, 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 אנחנו נגיע לכל המקומות האלה. אנחנו כרגע נמצאים כאן, ובוא, פה באמת השאלה. עכשיו אני רוצה לשאול. האם אסתר יודעת על הגזרה או לא יודעת על הגזרה? אני חוזר לשאלה ששאלנו אותה בפעם הקודמת. כאילו, אם את יודעת על הגזרה, אז איך את מגיבה ביחס למרדכי? את צריכה יחד איתו לשים שק ואפר מה קרה לך? ואם את לא יודעת, אז תשאלי מה קרה, נכון? זוכרים את השאלה? אז מה התשובה? אני רוצה לומר שאין מצב שהיא לא יודעת. אין מצב שהיא לא יודעת על הגזרה, ואין מצב שהיא לא יודעת את כל הסיפור שקרה, ותכף אני אראה את זה בפנים. מה אתה אומר? לא שומע? לא שייך בתוך המור... לא שייך בתוך המור... לא הבנתי, לא שייך בתוך הארמון מה?
לשים שק.
אבל בהקשר למה אתה אומר את זה? שהיא לא יכולה... לא, אבל אני שואל שאלה כרגע על הכעס של הבתית חלחל המלכה על הבגדים של מרדכי. מה זה הדבר הזה? ותשלח לו בגדים להלביש אותו. השתגעת? מה, חסר לו בגדים? הם בכביסה? נגמרו לו הבגדים בבית? אני שואל, מה פשר הסלידה הזאת ממרדכי? ואמרתי, זה אחת מש... ופה אני רוצה להציף את השאלה שעכשיו עלתה פה. האם היא יודעת מה קרה? האם היא יודעת על הגזרה על היהודים? או שלא יודעת על הגזרה על היהודים?
זה ויכוח בדרך פעולה.
מה?
יותר נראה שזה ויכוח בינים בדרך פעולה. איך להתייחס לזה? איך עכשיו צריך לפעול? אני לא יודע, יכול להיות שהיא גם מאשימה.
זהו, אז אני רוצה, ברשותכם, זהו. אני רוצה לומר, קודם כל יש פה כמה ביטויים שצריך להסביר אותם. לדעת על מה זה ועל מה זה, מה זאת אומרת? אז כאילו היא לא יודעת. וגם, ויגד למרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך, ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך. רגע, אז לפי... התיאור הזה כאילו נראה שהיא באמת לא יודעת. ופה אני רוצה לחזור כמה צעדים אחורה ולומר כך. מרדכי מנהל את המלחמה מאיפה? משער המלך. שער המלך יש לנו דברים ברורים. זה המקום שהוא ישב כדי לתמוך וכדי להיות בקשר עם אסתר. בניגוד למתהלך יום יום בשלב הראשון הוא מתיישב בשער המלך, כשהכוונה היא מעורב, אבל זה המקום של הקשר ביניהם. זה המקום של הקשר יושב בשער המלך, וזה המקום שממנו הוא מזעד בקטן ותרש, מודיע לאסתר המלכה, והיא מודיעה בשם מרדכי. יש ביניהם קשר במקום הזה. בדיוק באותו מקום שהוא אמור לתמוך בה, מתחילה להתנהל מלחמה. ומה שאני רוצה לומר, זה שהמלחמה הזאת, שהיא לא יום אחד ולא יומיים, זה תקופה. שהוא עובר על מצוות המלך, ברור לגמרי שהיא רואה את הדבר הזה. ברור לגמרי שהיא... זה המקום של השיתוף ביניהם. הוא עושה את המלחמה במקום שהוא בא בעצם להגן עליה. וכפי שאמרתי, ברגע שהוא לובש שק, אז באים להודיע, תראי איך הוא מתלבש, אז אני אומר באותה מידה, ברגע שהוא עובר על מצוות המלך ועבדי המלך, כל יום אומרים, והוא לא שמע עליהם ולא מגיב ולא משתף פעולה, לחשוב שכל הסיפור הזה לא ידוע לה, באותו מקום שהוא נועד להיות מקום הקשר, זה, אני חושב שזה דבר שהוא לא אפשרי. ואם כך, אז אנחנו גם מבינים מדוע תקופה ארוכה הוא לא מספר למה הוא לא משתחווה. רק לבסוף עוד לוחצים ועוד לוחצים, טוב, אני יהודי ויהודי לא משתחווה, ובמילים האלה הוא בעצם שבר את עולמה. ואם אני נכנס פנימה אל תוך העולם שלה, אז היא בעצם נמצאת עכשיו במקום חדש לגמרי. אין סוד, אין מרדכי, אין תמיכה ממרדכי. מרדכי שובר את כל הכלים ומפגין מול הארמון, מול המקום שהיא נמצאת ויוצר את הקונפליקט הבלתי ניתן לגישור בין שני עולמות, שבעצם אין לה לאן לחזור. אין לה לאן לחזור. היהדות כבר לא מקום השראה, לא מקור לכבוד, לא מקום לארגה, מקום של מלחמות. ובעצם, אם כך, אפשר לחזור ולהבין, ומרדכי מבין את הדבר הזה היטב, אין לו עם מי לדבר, אין לו עם מי לפנות שם. והדרך היחידה מבחינתו ליצור איתה איזה קשר זה לעשות משהו שיקפיץ אותה, יביא אותה לאיזה מקום, והוא יוצא למסע עושה מעשה ומתיישב עכשיו בלבוש סק הכי קרוב שאפשר לשער המלך ומקפיץ אותה. עכשיו אני שואל, על מה הוא מקפיץ אותה? ואני מבין שכל המילים פה צריכות להיקרא ברגישות אחרת. זאת אומרת, היא קוראת להתך, כן, בשלב הראשון, ויגידו לה, ותתחלחה למלכה מאוד, חלחלה. אני שואל, על מה היא מתחלחלת? מה, היא סטיניסית כזאת? כמו ברמרתה, כמו איך קוראים לה? באגדות החורבן, תרקה בך והנוגה, כאילו איזה מין שבן זית כזה, כאילו מה זה ותתחלחל? מה זה הסלידה הזאת? מסק? מה הסיפור? חברים, מי אשם במה שקרה? למה קרה הסיפור הזה? איך הגענו לאן שהגענו? עמד מרדכי והחליט שהוא לא משתחווה והחליט לצאת למלחמות. בסדר, סך הכל המן, איזה איש חלול שמסתובב פה, לא, אני יוצא עכשיו למלחמת עולם. ועל כתפיו של מרדכי מונחת אחריות לכל מה שקרה. כן? ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, נכון? והסיפור יצא לדרך כשזו הכותרת. אני מבין שבעצם היא עומדת ואומרת, מה קרה? כאילו, מה זה הדבר הזה? אתה עכשיו לובש שק ואפר? תתבייש לך. אתה אחראי להכל, אתה גרמת להכל, ועכשיו אתה עכשיו יוצא ועושה זעקה גדולה, תתחרט על מה שעשית. ותתחלחל המלכה, ותשלח להלביש בגדים, תתלבש, בלתי נסבל.
מה זה נתחרט?
לא, הוא לא מתחרט. הוא לא מתחרט. אפילו לא ממצמת, אפילו לא מילימטר של חרטה. אתה רואה שהוא יוצא ברחובות העיר וזועק זעקה גדולה ומרה, והוא לא נמצא ב... אין פה... זאת אומרת, היא מבחינתה, כל המעשה הזה היה מעשה ששם אותה במקום כל כך קשה, החריב את עולמה. ומה שאני בעצם רוצה לומר, שכל התגובות הקשות פה, זה תגובות של מישהי שיודעת את הסיפור, ודווקא בגלל שהיא יודעת את הסיפור ומבינה מה קרה, אם תרצו, היא אומרת את מה שאומר רבא בגמרא. מה שאומר רבא בגמרא, שאוי לי, איך כתוב שהיא, על איש יהודי, כן, מה זה איש יהודי? אני אגיד לכם את ה... כנסת ישראל אמרה, ראו מה עשה לי יהודי. מה עשה לי יהודי? דוד שלא קטל את שמי, דית ילד מיני מרדכי דמיקניה בימן. זאת אומרת, מרדכי, שהטיל את קינתו של המן והביא סכנה לעם היהודי, אז היא אומרת, אתה עשית את זה. לא רק עשית את זה כלפיהם, עשית את זה כלפיי. עכשיו אני רוצה לחדד. יש שבר גמור כרגע בין אסתר לבין מרדכי. אין דיבור. היא שולחת, אני מזכיר את כל העובדות שראינו בפעם הקודמת, היא שולחת את סריסו של המלך לדבר איתו. אין לי מה לדבר איתך. אני אומר, הכעס הזה על מרדכי, החלחלה, המלכה, כל התיאורים האלה מאיפה הם באים. עכשיו אני אומר, היא עד היום מבחינתה, המעשה הזה של מרדכי, הוא שבר את עולמה. ועכשיו עומד מרדכי וזועק זעקה גדולה ומרה. אם אני אנסה לראות איפה היא עומדת, ופה אני רוצה לחדד. היא מבחינתה עשתה את הפעולה הזאת. לקחה מספריים וגזרה את חוט הקשר שלה אל עמה ואל מולדתה. וזהו, זאת אומרת, זה ברור. הדברים שאומר לה מרדכי עוד רגע, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך. מה זה? מה זה אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך? זאת אומרת, הוא מתאר פה על פניו מצב שבעצם היא הגיעה אליו. רק היא הגיעה אליו, לא, היא הגיעה אליו בכאב, בדם נפשה, בסיפור הזה שיצר את הנתק הגמור הזה ביניהם. וזה מה שהוביל אותה לשם.
אבל בסופו של דבר, היא נמצאת במקום הזה, וכשאתה שואל מה לעשות,
זאת לא השאלה כרגע. זאת אומרת, מי שגרם לכל הסיפור הזה, צריך קודם כל, מבחינתה, אני אומר, לפחות בנקודת הזמן הזאת, אז הוא גרם לכל הסיפור הזה.
אני רוצה לעבר, אני מבין, אבל גם רוצה לשלוח לו בגדים.
לא זה לשלוח לו בגדים. לשלוח לו בגדים...
זה עכשיו לא שם שלא בסדר, שאתה
סתם סתם. נכון, כי אין לך זכות להיות במקום הזה. אין לך זכות להיות במקום הזה של המפגין, של הזועק. אם מבחינתה, אתה אחראי לכל זה. אין לך את הפריבילגיה. כאילו, תצטער על מה שעשית, תתחרט על מה שעשית. עכשיו, זה כבר, זה לא בדיוק שם, אני לא חושב ש... זאת לא הטפה גמורה, ויש פה, אני מבין, תמהיל של שני דברים. איזה ריחוק, היא כבר רחוקה, היא כבר נמצאת בארמון, אז היא התקלקה למלכה, היא כבר, זהו. המקום הזה, תבינו, היא חיה בתור מלכה, היא חיה בתור מלכה בארמון, עם כל מה שמתנהל בארמון, עם כל הריחוק הכי גדול ממה שיש, שיכול להיות מיהדותה. יחד עם זאת, עד היום, היה שם
עוד המקדש פנימי שנשמר
בסוד, אבל גם המקדש הפנימי הזה כבר חרב.
ולכן הניכור הגדול למרדכי,
ובמשקלות בין איזה ריחוק, שכבר היא לא שם, זה כבר לא הנושא שמעסיק אותה, היא עסוקה בדברים אחרים, עוד מעט נראה, היא עסוקה במשהו קיומי בכלל, בקיום האישי שלה, היא
נמצאת בעסוקה. אז אני לא באמת רואה פה, אני חושב שלדעת על מה זה ועל מה זה ועל התחלחל קשורים גם לתביעה, סוג של תביעה מוסרית של אני, מרדכי, כל מה שעשית, אני לא חושב ככה את המיות על הדבר.
מה אמרה לו להבין עם זה, אם אתה לא מבין, אם היא לא ידעה על הגדרה, ידעה למה הוא יקרו לתתה,
מה אם היא תראה לדבר?
מה? זה שהוא הולך, זה בצורה מבוזר, הוא נשאר אותו, אני לא יודעת אותו, מה? למה אתה מבודדים כי זה פדיח? מי שקלת את זה? זה פדיח, הוא יודע את פדיח, הוא אומר שהמובדה שמובדה
זה פעם ראשון, הוא שולחת לו בגדים, בגלל שאני טובה, זה לא דבר. מה זה לא דבר? זה ברור שלא הבחירה, למה אתה עושה לו לבדים? בגלל
זה, זה סיבה
רגע. בגלל שאני מבקשת לבוש. בגלל שאני מבקשת.
זאת אומרת,
אם מבקשת ללבש בדיבה, ועשה לי תורה תלבש. זה פרקים
שקבלים.
כן, מה הבעיה? זה
חושב שאתה יותר
פשוטה.
היא
לא יודעת מה זה, אם
בקשר, שולח
לו
בנים,
שואלה, תגידי למה אתה רוצה את זה. אבל זה קודם כל בגדים, והוא לא מקבל. הרי אתה שולח אותו לדעת מה זה מה נותן. לא בטוח שהיא לא תכנן לשאול כמה זה מדע. קודם כל היא מתארזת מבין.
היו, אני שם בגדים, ולא מיבר.
קודם כל,
אני מתארזת.
זה רע, ואני רק קורא את זה. קודם כל, אני רוצה...
למה רב שכן שואל את מה זה ואמר?
תראה, אני רוצה לקרוא את הקריאה הזו שמושא להתעלם מהרבה מוגדות. קודם כל, לשינוי דרסטי במערכת היחסים ביניהם. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו, רחוק מאוד מלצוות ותצווהו על מרדכי. רחוק מאוד.
אני לא רואה שלא יעשו את השינוי מעמד, את השינוי יחס, או שאתם רואים פה גם את השינוי של היחס. אבל לגבי האם היא ידעה שיש לה גזירה או לא,
אז לגבי, תראו, השאלה,
תראו, יש פה שאלה עד כמה אנחנו, יש לנו אמון בכלים שאנחנו רואים איתם. ואני מצביע על כמה נקודות, והנקודה שתיארתי אותה ואני חוזר עליה, זה העובדה שכן, אנחנו רואים שהשער זה מקום הקשר ביניהם. זה המהות של הסיפור. ובמקום הקשר ביניהם מתרחשת מערכה ומלחמה. והמערכה והמלחמה הזאת עושה בדיוק את ההפך ממה שאמור היה מרדכי לעשות שם. וזה דבר אחד. ולחשוב שהיא מנותקת שמה יש את הדלת, זה כמו שתגיד,
בכל יום ויום מרדכי מתהלך בשער המלך ועושה כל מיני דברים, מתהלך על יד חצר בית הנשים, הוא מתהלך בשביל לתמוך בה, והוא עושה משהו אחר והיא לא יודעת. כאילו, זה יותר ממשונה, יש פה...
היא לא יודעת על הגזירה של היהודים, היא לא יודעת.
אז אמרתי, לא יודעת על הגזירה של היהודים,
אז ברגע שהיא יודעת, כל התמונה צריכה להשתנה.
לא.
אני ברגע שהיא, אני שואל
אותה שאלה. אני לא מתווכח עם כל היחסים האלה שמעון, שבאמת רובוס
לא עונה. לא, אבל על מה השתנו, מה שינה את היחסים? מה גרם פתאום למערכת היחסים להשתנות? למה היא הלכה? למה היא נמצאת על פי אתם? למה הוא לא יכול לדבר איתה עכשיו? אני שואל אותך שאלה. על מה הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לפנות אליה. איך היא? הוא הולך עושה ולא היא מתחלחלת ומנהלים מסע ומתן דרך התח סריס המלר. מה זה לנהל מסע ומתן דרך התח סריס המלר? מה, לא יכולים לדבר? לא, מה זה מלכה? קשה, לא, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה. מאמר מרדכי זה לא מלכה, זה הפוך. זה אש של גל, של פאר. חזרנו להיות שם, זה מה שהיה רק לפני. אבל
איך אותי לא יכולה לצאת?
זאת אומרת, כולם עם סג באפר, כלום היא לא יודעת. זאת אומרת, יש פה... הרי,
כשקורה משהו למרדכי, מיד שולחים להודיע, תראי מה קורה שם, יש לה סריסים, יש לה... שום דבר היא לא יודעת, העיר שושן זה העיר שהיא חיה בה. יש פה הרבה נקודות, מה? נכון, אז אני מקבל, יש פה, ברור אחרי הכל שהיא גם מנותקת, ברור שהיא גם מנותקת, אבל מה שאני רוצה לומר, ולנסות לתמוך את זה בפסוקים, שהניתוק הוא ניתוק במובן הפנימי, במובן הרוחני, שקשור לאיזו התרחשות, ולא סתם מלכה לא אמורה לדעת מה קורה בחוץ. זה מה שאני רוצה לומר.
זה לא אמורה, אבל איך אמרה שלא פסוקים? ככה, אני מתכוון את
הפסוקים. בסדר, קראת, אני חושב שקראת הרבה פסוקים שונה קצת ממה שאנחנו קוראים.
זה ממש טוב יותר מהפסוקים.
מה?
זה בגלל לעמוד שלהם. לא, אתה כבר הייתם זאת אומרת שהיא לא ידעה מוגר בעיר. או שאני גם לא יודע, בדיוק הסדר שאתה לא קרה.
תראה, אם הסיפור הוא, אם הסיפור שהיא לא ידעה, אז פשוט צריך לשלוח לה אינפורמציה שמרדכי ישלח מכתב פעם אחת, ישלח אליה, תשמעי, SOS. לא, אבל לא, אתה לא יכול עכשיו, היחסים, עכשיו אתה צריך להסביר לי מה זה היחסים הקשים ביניהם, אתה מנתק פה בין שני דברים. אני אומר, ברגע שאתה מבין שיש סרטון גדול בינה לבינו, אז יש לך גם הסבר, מה קורה מבחינת יחסה לאירועים ויחסה למרדכי. אתה לא יכול לקבל את שני הדברים, כאילו, אתה, מצד אחד אתה אומר, היא באמת נמצאת בקאוס, במשהו חזק נשבר בינה לבין מרדכי. אני שואל, למה נשבר? מה קרה? מה? יפה, הוא לא קורא ולא משתחווה לאמן. אז אני אומר, הסיפור הזה הוא סיפור שמתרחש שם, בשער המלך, כתוצאה ממנו, המלך והמן ישבו, כתוצאה ממנו המן יצא למלחמה בבעלה. יצא למלחמה בבעלה, יצא מלחמה בעם היהודי כולו, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. על הסוגיה הזאת שמרדכי היה אמור לחזק אותה, ושם העיר שושן נבוכה. אז אפשר לעשות את המציאות שלה פה משונה לגמרי, ולשים אותה באיזה עמדה, אני חושב שהיא לא מתבקשת, היא לא נכונה, ולכן אני אומר, יש קריאה פנימית, שאני חושב שהקריאה הזאת היא קריאה שחוזרת להכל, ורואה את החוסר ידיעה כחוסר ידיעה, כחוסר מעורבות, כחוסר נוכחות במקום הזה, שבאמת הביאה אותה, ואת המקרא לנסח את זה כאילו היא לא יודעת, אבל לא יודעת זה לא ממקום של איזו טיפשות, והוללות של מנותקת מהכל, אלא ממקום שנמצאת בסופו של דבר בסוג של קונחייה וחוסר מעורבות כתוצאה מהמציאות. טוב, אבל בואו נלך נתקדם קדימה. אז מה שאני בעצם כן, אז בואו נראה את הפסוקים בפנים ושימו לב.
למה מרדכי נשידו שם גילה
למה הוא גילה? ויהי כי אומרם אליו יום יום, הוא שבר את כללי המשחק.
באמת רואים קודם כל שהוא מאוד מתמהמה. לפי דבריי, הוא לא רוצה להגיד כי הוא יהודי, כי ברגע שהוא אומר אני יהודי, הוא מגלה את הסוד שלה. שזה הסיפור פה. זה קודם כל. עכשיו, למה בסוף הוא נשבר? הפסוקים מראים שהוא דוחה את זה ודוחה את זה, אבל הוא נכנס לאיזה מין קונפליקט שלא ניתן לגישור. זאת אומרת, הוא ראה בדבר הזה משהו שאי אפשר לעבור עליו. אני לא משתחווה. איזה מין הכרה פנימית חזקה, ודיברנו עליה בפעם הקודמת. אני לא יכול להשתחוות. ומצד שני, עבדי המלך, והיא כאומרם אליו יום יום, או לפני כן, מדוע אתה עובר על מצוות המלך ואין תשובה? והיא כאומרם אליו יום יום, מדוע אתה עובר על מצוות המלך? והוא שותק, והוא שותק, והוא שותק, והוא שותק. והגיע היום, והם נחושים. והקונפליקט הזה של למרוד, לשבור את הכללים, בלי לספר, כשמהצד השני באים ומפצירים, מדוע אתה עובר, מדוע אתה עובר, מדוע אתה עובר. שבר. עכשיו, אתה שואל, למה שבר? אני מבין שאי אפשר להתנהל כל כך הרבה זמן. בוודאי אם הוא היה חלק מהמערכת, תסביר. זאת אומרת, יש איזה שלב שבו אתה כבר לא יכול לשתוק. אתה שותק יום, אתה שותק יומיים, אבל הלחץ גבר ולחץ גבר, עד שבסוף גילה את הסוד. לא, אני חושב שזה התנהלות, שאי אפשר, הוא לא אוטיסט. הוא חי פה בתוך ארמון, הוא חי, אם אתה יודע מה, לאן זה היה מוביל, אז היו עושים שם, אני משער שאם עבדי המלך יום יום אומרים למישהו מעבדי המלך את הדבר הזה, יבוא היום שזה יתפוצץ, הוא כנראה קורא את המפה, שזה הולך לשום מקום, שהוא כבר לא יכול לשתוק, כאילו, אתה עושה מעשה, אתה מורד במלך, מדוע אתה עובר למצוות המלך, זה לא מול המן. אי אפשר ללכת חזיתית מול המלך הרבה זמן. אתה יכול איכשהו להשתיק ולהבליג ולהשתיק. עד הרגע שבו הוא נתבע להגיד, בבקשה, תסביר את עצמך. ואם לא, אז המקרא לא אומר את האם לא, אבל זה נקודה של לחץ. להגיד חולשה, אולי חולשה, אני לא יודע. אבל בכל אופן, הקונפליקט הזה הוא לא ניתן היה להתמר בצורה הזאת שלו, וזה הוביל אותו לאן, למקום שהוא. אז אם כן, בואו נמשיך. תראו, הפסוקים יש בהם עוד. אז מה בעצם הוא שולח? ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. זאת אומרת, לפי דברינו, מה זה ועל מה זה לא רק עובדות, אלא גם שיסביר את עצמו בעצם. את ההתנהלות שלו. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך. מה זה פסוק שלם של ויצא? מרחק. ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך, ביהודים לעבדם, ואת פצ'גן כתב הדת אשר נתן בשושן הבירה. עכשיו תסתכלו את המשפט האחרון. נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו לבקש מלפניו על עמה. מה אתם אומרים על הביטוי על עמה? נכון, לא על עמנו, לא על היהודים, על עמה, זה העם שלה. יש פה איזו הצבעה שאמורה להחזיר אותה הביתה. בעצם הוא יכול להיות. אז אם כן, זו אולי החוליה האחרונה של הדיבור שלו. אני רוצה שננסה לראות מה בעצם, מה הוא אומר. בואו נראה את ה... ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו. מה זה כל אשר קראו? זה כאילו קרה מאליו, נכון? זאת אומרת, זה לא, הסיפור כל אשר קראו זה על פניו מה שהיה, זה סיפור אישי, כל אשר קראו. ובעצם המילה הזאת, הביטוי קראו, הוא בעצם לא להגיד, זאת אומרת, זה להעביר את המוקד מכל מה שעשיתי, מכל מה שקרה לי, מהזווית של המן, מהזווית של שנאת היהודים אולי. אין פה תיאור מפורט, זה מילים קצרות, אבל, אבל זה לשים מיקוד אחר ויש פה פרשנות גם. מה קרה לי? כן, מה, קרה לי משהו. ולשים את עצמו במקום הזה. זה מקום אחד. הדבר הנוסף,
ככה
הוא נקרא
בכמו
נסתר.
מה?
ככה הוא נקרא בכמו
נסתר, לא כל כך
מרא. נכון, ממש ככה. זו בדיוק הטענה. כאילו קרמלה. עכשיו הוא אומר את פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם.
מה זה?
אנחנו גם יודעים שבפועל הכסף הזה לא ניתן. הכסף נתון לך להמן. אז למה מספרים את זה? שהוא תכנן להביא למלך כסף. זה מה שאתה צריך עכשיו למסור לה, שהיה מתוכנן סכום גדול מאוד של כסף שאמור להגיע למלך. מה העניין? כאילו, למה זה חשוב? נכון? מה אתם אומרים? מרדכי ידע את כל השכנת. מרדכי הוא ידע על מגדר הקדש, הוא איש. קרא את המפה, הבין מה קורה. איש יהודי היה בשושן אמירה, הוא היה שם, הוא אדם מעשי, קורא את המפה, יודע את המציאות, והנה פרשת המלך, הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. אני מבין שבעצם יש פה פרשנות חדשה לכל הסיפור. הפרשנות החדשה לכל הסיפור, גברת אסתר, יש לך שאלות? את יודעת כמה כסף מתגלגל פה בסיפור הזה ומגיע למלך? את חושבת שכל הסיפור פה זה סיפור תמים שאני הצטתי את האש? אני הלכתי ועכשיו כולם כועסים על היהודי הזה שלא משתחווה ועכשיו צריך לשלם את המחיר וכל עם ישראל משלם את התג מחיר שלי? את לא מבינה את הסיפור. יש פה סיפור, קודם כל מה שקרה הוא, אני לא הפועל ולא עושה. דבר ראשון. דבר שני, את הכסף הגדול שהיה מתוכנן לבית המלך מבחינת המן, ויש כאן סיפור של הרבה הרבה כסף שמתגלגל פה, ואל תחשבי שבעצם הוא עוד פעם, מכיוון אחר, הוא מוריד את העומס הגדול על המקום הזה של אני עשיתי, ויש פה סיפור יותר גדול ממני, ויש פה איזו הצבעה על הדבר הזה. אז אם כן, זו הנקודה השנייה, בואו נמשיך. ביהודים לעבדה. ואת פצ'גן כתב הדת, אשר ניתן בשושן להשמידם, כן, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה, ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו, ולבקש מלפניו על עמה.
הוא מספר את זה לתריף של המלך.
מה?
הוא פתאום מספר לתריף של המלך שהיא יהודיה.
נכון. קודם כל, הסיפור של יהודיה הוא כבר גלוי לגמרי,
נכון.
והוא מצווה עליה לבוא אל המלך להתחנן. אגב, את בצ'גן כתב הדעת, כן, זאת אומרת, הוא נותן פה באמת, אינני רואה את הדבר הקודם שתיארתי. לפני כן אמרנו שיש פה אדומים, בכל פסוק זי, כל אשר קראו בפרשת הכסף, יש פה איזשהו ניקוי, ואחרי הניקוי הזה אומר, אבל בבקשה, תסתכלי על הכתב הזה, כתב הדעת, ומה כתוב בו, זאת אומרת, במובן הזה, אני לא חולק על זה שהיא שקעה בארמון וכבר התרחקה, עכשיו הוא מראה לה, בבקשה תראי את פצ'גן הכתב שכתוב להשמיד ולהרוג את לינת עמדת והיהודים של... ליום הזה יהרגו כולם, את זה הוא כן נותן. והציווי, כמו שראינו פה, לבוא להתחנן, לבקש ולפניו עליו. שימו לב, להגיד לה ולצוות עליה, בניגוד גמור לעמדה שהיא. ככה, מתייצבת מולו כמלכה, הוא אומר לה, סליחה, את מלכה, אני עכשיו מצווה עלייך ובעצם מנסה להחזיר את הגלגל אחורה. כאמור, הפתיחה באמת... נתנה לו אולי את היכולת ואת הכוח לומר את הדבר הזה. הדבר השני שאני רוצה, לפני שממשיכים, לשאול מה קרה בינה לבין אחשוורוש. פה בעצם אני חוזר לתשובה. ותאמר אסתר לאתר ותצווה על מרדכי
כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה, כולל אני, ואני שואל למה את כמו כולם? ופה אני חושב שאך מתבקש את הקשר בין שני הדברים. זאת אומרת, כולנו ראינו עוד פעם ועוד פעם שהיחס המיוחד של המלך אליה היה כתוצאה ממה? מהסוד, מהמקום הפנימי. גם את ושתי הוא אהב, את ושתי שעושה משתי נשים, ואת ושתי שיש לה את האופי הייחודי שלה, ולימים ראינו עם אסתר שנכנסת, בת אביחיל, דוד מרדכי. וואו, המקום הזה הלא כבוש, המקום העצמי הזה, הוא מקום חזק, אותו הוא חיכה, הוא חיפש אותו כמה שנים, ובעצם מה שאנחנו מבינים שתי השאלות שלובות זאת בזאת. זאת אומרת, אסתר התרחקה ממרדכי, התרחקה מהסוד, התרחקה מהזהות, התרחקה מהעולם הפנימי, העולם הפנימי שלה נעלם. כל מה שהיה לה בשייכות שלה למקום הפנימי הזה נעלם. וברגע שהוא נעלם, שני דברים קורים למלך. הדבר הראשון, אפשר לראות, הוא מסתגר. להודיעך עד כמה המצב של, עד כמה אסתר הייתה משמעותית, ראינו את זה, עד כמה היא מרימה את המלך, גם ראינו עם החבר'ה הצעירים בתחילת פרק בית, בשוך עמת המלך, זכר את ושתי אשר עשה שם. והנערים רואים אותו בעצבונו, במקום הזה, ועכשיו עוד הרבה יותר גרוע, כי הייתה אסתר ועכשיו הכל נפל. בעצם, ואז המלך מסתגר מצד אחד, ומצד שני היא כבר נערה בין הנערות, מלכה לכל דבר, כבר אין אסתר, זה כבר לא אסתר, אפילו לא המלכה אסתר, המלכה, זהו, היא כבר משהו איבד את המקום הפנימי, את החיוניות בו שבו, וממילא כן, כמעט הייתי אומר, יש דבר מאוד מעניין, אנחנו רואים את הנשים שנדחו, הניסוח עליהם הוא לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. מה זה ונקראה בשם? יש בית פילגשים וכאילו לא קוראים לה בשם, אולי מספרים, אולי משהו אחר, אבל כשהמלך קורא לה אז היא נקראה בשם, אבל אחרת היא מאבדת את השם. משהו מהמקום הזה בעצם קרה. מה? תראו, התח הוא סיפור מעניין. אולי אני מציע להתקדם עוד קצת ונדבר על התח בפעם הבאה, כי אני רוצה פה לסגור את המעגל בהתרחשות ביניהם. מה?
למה לא
להיות מה?
למה לא עניין אותה? כי...
נכון, הסיפור של השנים, אנחנו נמצאים פה בשנה 12, נכון? הסיפור שם היה באיזה שנה?
שנת 7.
מה שבעצם הטענה, טוב, לא נכנס כרגע לשנים, אפשר לדבר על זה קצת יותר מדויק, אבל מה שהטענה היא שבעצם היא איבדה משהו. זאת אומרת, מרדכי ישב בשער המלך כדי לתמוך, כדי לתת לה כוח. אני מזכיר, ובהיקבץ בתולות שנית, מאיימים על המעמד שלה. המעמד שלה מאוים, אתה זוכר שם? המעמד מאוים, אומר מרדכי, אני פה. אבל אני פה... מצוין, נותן לה כוח, עד הרגע שהוא מתחיל לנהל מלחמות מהמקום שהוא בא לתמוך בה. ואז מה אנחנו מבינים? שהיא איבדה את הקשר אליו, איבדה את האחי, אין לה סוד וגם אין השראה. וגם אם לפני כן, ותראו אחרי הכל אי אפשר לברוח מזה, אם לפני כן היא יכולה בלילה לחלום על זה שיהודיה והיהדות שלה נותנת לה את כל הכוח, כי זה החלום הגדול. זה המקום הגדול, זה המקדש הזה. אבל עכשיו זה לא כבוד. המקום הזה הוא לא רק לא כבוד, זה המקום הכי מסוכסך עם בית המלך, שהיא חלק ממנו, היא שם, אי אפשר לי. מה אתה רוצה? אז הסכסוך הזה יוצר נתק, הנתק יוצר שקיעה והתרחקות. טוב, אני רואה שנגמר לנו הזמן. ויגידו על זה, נכון, ואתה שואל לכאורה זה התח, ובפעם הבאה אנחנו נסיים את הפסוקים, לראות את הדיאלוג ביניהם, אנחנו כבר קרובים לסוף הפרק, ואז נחזור לסיפורו של התח, ואחת השאלות, מה זה ויגידו? היה צריך להיות כתוב התח. יותר מזה, מי שרוצה קצת להסתכל, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, ומי לא נמצא פה? התח נעלם. זאת אומרת, בהתחלה הוא נמצא, אחרי זה ויגידו, ולאחר מכן, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, איך הוא משיב לה? ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, וכבר אין התח. התעדה. אז סיפורו, מה? לא שומע? שהוא מת באמצע. טוב, אז אנחנו נתייחס יותר בפשוטו של מקרא. אולי אני יכול גם לנסות להתייחס לגמרא, אבל בפשוטו של מקרא יש פה תמונה מעניינת. נראה אותה בשבוע הבא. שלום לכם.